חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. ממשלת ישראל קיבלה היום פה אחד החלטה הצהרתית. ישראל דוחה על הסף תכתיבים בינלאומיים בעניין הסדר קבע עם הפלסטינים. הסדר ככל שיושג יהיה אך ורק במסע ומתן ישיר בין הצדדים ללא תנאים מוקדמים. ישראל תוסיף להתנגד להכרה חד צדדית במדינה פלסטינית. הכרה כזו בעקבות הטבח של השבעה באוקטובר תעניק פרס עצום לטרור שלא היה כדוגמתו ותמנע כל הסדר עתידי לשלום. אז עכשיו ככה, אין ספק שאם אני הייתי מנסח את ההצהרה הזאת, היא הייתה הרבה יותר קצרה. למשל, ישראל מודיעה לעולם לא תקום מדינה פלסטינית. אבל אני מבין שהממשלה לא רוצה עימות חזיתי עם ביידן דווקא עכשיו, ולכן הניסוח מתפתל. שלילת המדינה הפלסטינית בתירוצים, חד צדדי, תכתיבים, פרס לטרור, במקום ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, לא לערבים. אבל גם ההצהרה הזאת חשובה. חשובה מאוד כי התקבלה פה אחד, למגינת ליבם של כל אלה אצלנו שרוצים לראות דווקא פירוק הממשלה בזמן מלחמה, ואולי גם לצערם של אלו בממשל האמריקאי שהיו רוצים כאן ממשלת בובות. והצהרה היום משדרת לארצות הברית, לא מנצחים אותנו כל כך מהר.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. זה היה רגע קטן וחמקמק, כאילו רגע לא חשוב. תשובה שנפלטה מפיו של ראש הממשלה בעקבות שאלה תורדנית, תשובה בה נאמר משפט אחד, והוא: לבחירות יש תאריך בעוד כמה שנים. משפט קצר שמעיד על הלך הרוח של האיש שיהיה לנצח חתום בהיסטוריה על האסון הגדול ביותר שקרה כאן מאז קום המדינה. אין לו מתברר שום איסורי מצפון, אין לו שום אירורי אחריות, אין לו שום ספקות. הוא בכלל בטוח שהוא הקורבן הראשי של האירוע. זה הכל נתפר על ידי השמאל כדי להפיל אותו, ולכן הוא לא ייקח אחריות על האסון אלא רק על הצלחות, אם וכאשר יהיו. הוא לא ייתן את ידו להקדמת הבחירות. אם הוא יצליח, אז הוא אפילו ימנע חקירה אמיתית של מה שקרה כאן לאורך שנים דרך מבקר המדינה או כל רעיון יצירתי אחר. האיש הזה לא איתנו, הוא הרבה מעלינו. הוא חסין מכל אשמה, חף מכל ביקורת, לא קשור לשום כישלון או אסון. זה לא הוא שנבחר לכהן כאן בתפקיד, זה אנחנו שנבחרנו להיות נתיניו, ואם לא נתנהג יפה הוא עוד יקדים את הבחירות כדי להחליף אותנו.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
כן, שבוע טוב.
אתה קצת נאיבי, לא?
למה?
אני בהתחלה ככה אמרתי, וואלה, הצהרה פה אחד, אבל בסוף ראיתי שזה בסך הכל התנגדות להכרה חד צדדית. אין שם, אנחנו נגד פתרון שתי המדינות, זה לא קיים.
לכן אמרתי, אם אני הייתי מנסח את זה, זה היה אחרת. אבל כיוון שזה היה החלטת ממשלה פה אחד, עם גנץ ואיזנקוט וגדעון סער, יש לזה חשיבות, כי אתה ראיתי את הכותרת הראשית של הארץ, והבנתי שזה הרגיז הרבה מאוד אנשים בשמאל הישראלי, שהיום האחדות משמשת נשק בידי נתניהו. לא, זה טוב שיש אחדות בזמן מלחמה, אחרת באמת הייתה שמחה הרבה יותר גדולה אצל החמאס.
אמרת פה משפט שיש בו קשר פנימי, זה הרגיז הרבה מאוד אנשים בשמאל הישראלי, כי אני לא חושב שיש בשמאל הישראלי היום לא הרבה מאוד אנשים, ואפילו לא הרבה אנשים, בספק אם יש בו אנשים, שאגב אני מאוד מכבד אותם על זה שאוחזים באידיאולוגיה שלהם, אבל השמאל הישראלי מאוד הצטמק. ואני, תשמע, אני לא רוצה להרוס לך את המצב רוח, אבל גם יאיר לפיד עכשיו פרסם הודעה בעקבות פנייה של ראש הממשלה שיש עתיד תמיד התנגדה לצדדים חד צדדיים, וזה נכון. גם אני לא חושב שצריך להכיר חד צדדית בכלום, ובטח לא במדינה פלסטינית. אם אני הייתי אתה, ואנחנו פה מתהפכים בתפקידים, כי כל השנים אתה הסברת לי שתכף מקימים לך פה במדינה פלסטינית, ואני התגלגלתי מצחוק, אני הייתי עכשיו מודאג. בגלל שיש
לא
על השולחן,
אני לא מודאג.
לא, אבל בהקשר הזה, בגלל שיש עכשיו על השולחן את הדיל הגדול, עם הסעודים והכל, והוא דיל מאוד מפתה, בעיקר אדם כמו נתניהו, אני הייתי מודאג שזה לא יבוא לך בהפוכה דרך העניין הסעודי.
אתה לא צריך לדאוג במקומי, אני דואג מספיק לבד. באמת.
אתה לא זקוק לעזרה בתחום הזה.
בתחום הזה אני לא צריך עזרה.
אז תדאג
זה מה שאני כותב עליו וזה מה שאני צועק עליו. כן, זה הדבר שבאמת מדאיג אותי, כי אני מכיר את נתניהו ואני יודע שהוא עלול להתכופף תחת לחץ. ולכן שימח אותי הצרה המשותפת, כי היא מחזקת אולי את נתניהו. הנה, לא רק הציבור לא רוצה מדינה פלסטינית, גם כל הממשלה שלי אומרת, תעזבו, לא עכשיו.
מה שיקרה בסוף זה שיכנסו לקבל ממנו הכרה מחודשת ברעיון והתחייבות למסע ומתן.
שזה רע מאוד.
שזה עוד, הנה, כאן אנחנו סוף סוף נחלקים. אני חושב שזה טוב מאוד, כי לא יצא מזה כלום, כי אין שם פרטנר אמיתי, הם לא יכולים לעשות אפילו ויתורון צ'יק, ותמיד טוב לתת להם לסרב. אבל אנחנו עוד לא שם, עוד יהיה זמן, ואז נהיה שם, ואז נתווכח, ואז לא יקרה שוב כלום. בינתיים יש לנו את הרמדאן, עליו נדבר בדיוק אחרי חדשות עם עמיחי אליהו השר, מתן כהנה חבר כנסת, מירב בן ארי חברת הכנסת, וקודם כל חדשות, תכף נחזור.
עכשיו 17:00 עם בן כספית ואריאל דד.
אורחים ומפיקים אסף נבו ושר פלסנר, החי על השידור בני שאולסקי, שר המורשת מעוצמה יהודית, השר עמיחי אליהו, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב, שלום לכם ובשורות טובות.
אמן.
אמן. נתחיל עם ההצהרה, עם ההחלטה שקיבלה הממשלה היום פה אחד, אני דווקא רוצה להקשות עליך מימין. הרי בניגוד למה שחשבו, זה לא שישראל מודיעה שמתנגדת, כמו שאריה אומר, להקמת מדינה פלסטינית, היא מתנגדת להחלטה חד צדדית, או הכרה חד צדדית, שזה אגב כל ממשלות ישראל, כל ישראל עמדה מסורתית, שכל המפלגות, לא רק שהממשלה הזו, כל המפלגות שאינן מפלגות שמאל מובהקות, אז על מה החגיגה?
בדיוק זה מה שאמרת, שאנחנו עלי עמיחי וכמובן מפלגת עוצמה יהודית והממשלה הזו חושבים שזה יהיה אסון אם תהיה, מדינה פלסטינית, אבל יחד עם זה אנחנו כרגע רוצים לומר לכל האומות שרוצות על הכרה של מדינה חד צדדית, שיש פה קונצנזוס רחב, לא הייתי אומר עמוק, אבל רחב, מספיק רחב, כמה שאפשר נגד הדבר הזה, נגד התהליך הזה, מתוך אמונה ש ארצות הברית, אנשים בארצות הברית שיראו שיש כזה קונצנזוס רחב, אז לפחות על זה הם יעצרו את ההתקדמות של ההכרה במדינת פלסטינית. זה כמובן לא אומר שאנחנו, אני מאמין שאי פעם תקום פה מדינה פלסטינית, מי שעבר את אוסלו, את ההתנתקות, את הגירוש מצפון השומרון, יודע שבכל מקום שאנחנו יצאנו אחורה, הטרור התגבר, כל מקום שגילינו חולשה, אנחנו קיבלנו לצערנו אכזריות ורצח וטבח, אנחנו במזרח התיכון, אתה צריך לחיות כמו במזרח התיכון, ושלום עושים עם חזקים ולא עם חלשים, ובעזרת השם אנחנו לא תקום פה מדינה פלסטינית, אבל כרגע בגלל הקונצנזוס הרחב שאנחנו רוצים להציג כלפי העולם כולו, אז הלכו על החלטה שהיא יותר רחבה, שהיא מאפשרת לאנשים נוספים גם מהשמאל, אני לא מדבר כרגע על הצד הפרוגרסיבי, אלא שמאל מרכז להצטרף להחלטה הזאת.
ואתה לא חושש שמכלל לאו יישמע הן? כלומר, אם אנחנו אומרים אנחנו מתנגדים למדינה פלסטינית שתוכר באופן חד צדדי, שמה מתוך זה יבינו, אבל בהסכם, במסע ומתן, אנחנו לא שוללים את זה על הסף?
אני בעזרת השם חושב שרוב הציבור בישראל היום נגד מדינה פלסטינית, גם לא במסע אותן, וגם בכל צורה שהיא, כולם מבינים את האסון שיכול לקרות אם תקום לידינו מדינה נאצית. ולכן אני לא כל כך מודאג. כרגע המענה הוא נקודתי, הוא מענה לתפיסה העולמית שחושבת שהם יכולים לפתור את הסוגיה, את הסכסוך הזה בצורה חד צדדית, ולכן אנחנו באים ואומרים, חבר'ה, יש פה קונצנזוס רחב, 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 שאני חושב שלא היה הרבה זמן סביבו כזה קונצנזוס, ואני מקווה שבאמת החברים האופוזיציה גם הם הצטרפו לקריאה הזו.
אני רוצה להמשיך את השיחה באותו כיוון, דרך ציוץ של מרב מיכאלי, כן, היא עדיין פה איתנו, זמנית, שבעצם צייצה את ההחלטה הזאת שלכם ואמרה, לא יודע, שמישהו יגיד להם, אני לא יודע איך להגיד להם, שזה, שהחלטה חד צדדית לא כוללת אותם. זאת אומרת, למה היא התכוונה? הרי המדינות בעולם שוקלות להכיר חד צדדית בגלל מה שהן רואות כסרבנות ישראלית וגם פלסטינית. את פשוט לבוא ובשיטת הקשר הגורדי להגיד, אנחנו מכירים ולהציב עובדה. זאת אומרת, זה אקט שאם הוא יבוצע, ואני גילוי נאות, אני נגדו, המטרה שלו היא בגלל שממשלת ישראל מבוצרת בעמדות כאלה שמתנגדת וזה, אז אנחנו באים ואומרים, הנה, זה מה שאנחנו חושבים, ולכן אני חושב שעל החלטה הזאת יש בעיקר ערך כמסע יחסי ציבור של נתניהו ותו לא.
בן, אני לא בטוח כמה אנשים חוץ ממך הבינו את הציוץ העמוק של, של מרב מיכאלי.
טוב, זה שמאלנים, זה מסובך תמיד.
כן. מה שכן, אני חושב שברור לכולם, הפוך, שאנחנו צריכים לעמוד על העקרונות שלנו. מי שיכניס את הרעיון של מדינה פלסטינית לעולם, זה הסכמי אוסלו. אנחנו טענו שאנחנו קושרים לעצמנו את הידיים, שאנחנו יוצרים תודעה בינלאומית שהיא בסוף תפעל נגדנו. כל פעם שאנחנו מתכופפים בתודעה הגלותית של היהודי הגלותי, שחושב שאם הוא ירצה את הפריץ, הפריץ ישמח בזה, אנחנו מקבלים תחושה עולמית הפוכה. חשבנו שנצא מגוש קטיף, כל העולם ייתן לנו קרדיט להילחם בחמאס, זה לא קורה. זה גם לא יקרה בעתיד, ולכן כשאנחנו, יש גמרה, שוודאי למדת אותה, שניים מוחזים בטלית. זה אומר כולה שלי, וזה אומר חציה שלי. אז ההלכה היהודית אומרת שבסופו של דבר, מי שלא מאמין בצדקת דרכו, הוא בדרך כלל לא מצליח לעמוד מול מי שכן מאמין בצדקת דרכו, ושאנחנו כל הזמן מגמגמים, וכל הזמן מסבירים הסברים, למה 67, למה יהודה ושומרון, שזה ערס עולמיתנו, זה שונה מכיבוש 48 של מלחמת השחרור, לא נראה לי שקם האדם הנורמלי שיכול להסביר מה ההבדל בין שני המלחמות האלה, מלחמת השחרור למלחמת ששת הימים, בשתיהם ניסו להרוג אותנו, בשתיהם עמדנו על שלנו, וזה להפך, השטח של 40, של 67, זה שטח שהיסטורית הוא ודאי שייך לנו, ואני אומר לך את זה כשר המורשת. לכן, כשאנחנו לא בטוחים בצדקת דרכנו, אנחנו מזמינים אלינו, עלינו, את ההתקפה של העולם, את חוסר הבהירות כלפי העולם, כי אנחנו לא מאמינים בזה. כשאנחנו נחזור ונאמין בדברים פשוטים, גם העולם יישר איתנו קו, זה קרה בהעברת השגרירות לירושלים האמריקאית.
השר אליהו, אני הזכרת את ירושלים, אני רוצה לעבור לנושא אחר. עוד לא המציאו את הבן אדם שהצליח לעצור את הלוח, ועוד פעם יש לנו רמדאן. אני לא יודע איך זה קרה, עוד מעט יהיה רמדאן. וברמדאן יש נטייה לערבים להתפרע בירושלים ולחולל מהומות. מה עמדתכם ביחס לעלייה של מוסלמים להר הבית ולעליית יהודים ברמדאן?
שלא צריך לפחד מזה, קודם כל לא כולם מוסלמים. אני פגשתי בשנה האחרונה, יצאתי למדינות בעולם מוסלמיות, לא כולם מוסלמים חושבים שיש מצווה לעשות בלגן ברמדאן, ולא כולם מוסלמים חושבים שיש מצווה לפגוע ביהודים ברמדאן. יש אסלאם שהוא אסלאם מתון, והאסלאם הזה משום מה הוא לא קיים, לא מספיק לקבל דומיננטיות בישראל. אני חושב שהדרך בעולם במזרח התיכון למנוע את הבלגן הוא לא לפחד ולא לחשוש ולא להראות תחושה, כפי שאמרתי מקודם, אלא לגלות עוצמה. כשאתה מגלה עוצמה, אז כמו שבמדינות אחרות, כמו שהם רגילים במשטרים אחרים, הם מתכופפים לעוצמה. כשאתה מגלה חששות ופחדים, אז זה נכון, אתה מקבל אולי שקט לטווח קצר, אבל אתה עלול בסבירות מאוד גבוהה להגיע למצב, כמו שקרה בשמיני עצרת, שהשקט הוא שקט זמני ודמיוני, שעלול בסופו של דבר להתהפך עליך.
אני רוצה, לפני שאני מוסיף שאלה לרמדאן, רק להגיד לך שמבחינת ראיית העולם של המחנה השני, קודם כל, מדינה פלסטינית זה לא בגלל הפריץ ולא כדי לרצות אף אחד, אלא יש אנשים שחושבים שבמקום להמשיך ולהתערבב בתוך מיליוני פלסטינים, אנחנו צריכים להיפרד מהם. זה גם אלה שחושבים ותומכים ברעיון הזה, עושים את זה עם מניעים ציוניים, כי הם חושבים שככה יהיה פה הרבה יותר טוב. ולגבי חמאס, שאמרת שיצאנו מגוש קטיף והעולם, העולם נותן לנו להילחם בחמאס. אנחנו אומנם שומעים הרבה וגבלד, אבל אנחנו עוד מעט 5 חודשים במלחמה מטורפת, עם תכף 30,000 הרוגים בתוך עזה וחצי מעזה חרב, ואיש עוד לא, איזה אפילו, לא הגיע הצעה למועצת הביטחון. יש הרבה ביקורת, אנחנו מתמודדים איתה, אז בואו לא נשכח את זה. ובכל זאת לגבי הרמדאן, כי שומר חומות, על פי רוב הערכות המקצועיות, נדלק בזמנו בגלל בן גביר וכל ההשתוללות שלו בין הר הבית לשייח ג'ראח, ועכשיו גורמי הביטחון טוענים ואומרים שבסיטואציה שבה אנחנו נמצאים נקראים בין שתי הגזרות, הדרומית והצפונית, שהצפונית מאיימת להתלקח לממדים שבאמת לא ידענו, זה הדבר, הזמן האחרון שבו אנחנו צריכים לבחוש בקדרה הזו, ואני מתכוון לדרישה שלו להגביל מאוד כמעט לגמרי את כניסת המתפללים לשם, בשביל מה לחפש את הצרות האלה?
אבל זה בדיוק הפוך, זה בדיוק, אתה יודע, לא היה במדינת ישראל זמן שבו לא חששנו שהם ירצו לזרוק אותנו לים ולהטביע אותנו, אני לא זוכר, אני כבר בן 44 שנים, ואני לא זוכר זמן שבו זה היה טוב להציב להם גבול, ואני אומר בדיוק הפוך, זה הזמן להציב להם גבול, הם תבוכו בנו.
אבל זה לא להציב גבול, זה להגיד להם אל תבואו להתפלל בחג הקדוש שלהם.
אני אומר אל תגיעו כרגע להסית נגדנו, אל תגיעו כרגע לייצר מציאות שעלולה להתלקח. אני בהחלט בא ואומר, חבר'ה, עשיתם פה משהו שהוא לא אנושי, עשיתם פה משהו שהוא אכזרי ואין כדוגמתו, אני בא ואומר, יש מחיר על זה, אני לא מתכופף, אני לא מפחד, ואם אתם תעיזו עוד פעם אחת, להרים עלינו יד, אנחנו נלג בכם, שינינו דיסקט, לא יודע אם המילה דיסקט היום היא רלוונטית.
לא רלוונטית.
לא רלוונטית. שינינו דיסקון קי, זה גם לא רלוונטית. שינינו תפיסת עולם, זהו, אי אפשר להמשיך עם הדבר הזה, שאנחנו כל פעם חוששים שהם יעוררו מאומות. המאומות יקרו חלילה, אם יגיעו לשם אנשים, שבטוחים שמדינת ישראל חלשה, ואז אנחנו נראה באמת מאומות קשות בירושלים, כי אנחנו נחליט לשם הפלסטינים.
אתם רוצים למנוע גם ערבי ישראל לעלות לשם אפילו מחלקם?
כן, כי אומר, גם שם יש חשש, אבל
אשר,
ראד סלח ודומיו. אבל מה תהיה עמדתכם למשל אם מישהו יציע, רמדאן ההר סגור ומסוגר, אין יוצא ואין בה, לא יהודים, לא ערבים, לא וקף, סגור, מלחמה.
אני לא נכנס עכשיו לכל פרט, אני לא חשבתי מראש לפני השיחה הזו על כל דפאה ומה היא אומרת ולאן היא לוקחת אותנו ומה השלכות שלה. אני אומר ככלל, אנחנו צריכים לשדר שאנחנו בעלי הבית, שאנחנו אדיבים, אנחנו שמחים לתת לאנשים לעבוד את בורא עולם בדרך שהם נותנים, כשזה לא מסכן אותנו, כשזה לא מעודד טרור, כשזה לא מעודד פגיעה בעם ישראל. אני חושב שהדבר הזה הוא אמירה מספיק ברורה ומספיק בריאה שאנחנו יכולים גם להסביר אותה לעולם. להכניס עכשיו מאזור יהודה ושומרון, אנשים ש85% מהם אומרים שהם תומכים באכזריות של הצמח של החמאס,
אז בגלל הסקרים, בגלל סקרי דעת קהל, בגלל שום, הרי בממשלה הקודמת, ברמדאן קודם, הכניסו, ולא, זה עבר בשלום.
גם בממשלה.
זה היה אותה אוכלוסייה הפלסטינית, בדיוק אותם אנשים.
כאן שמקבלים חינוך, מקבלים עידוד, ושוב, אנחנו נגלה חולשה, אנחנו נקבל, בסופו של דבר, עידוד לטרור. אני חושב שהדברים שאמרתי הם מספיק ברורים, שהרבה אנשים...
ברורים מאוד, האמת. השר מיכאל אליהו, תודה.
תודה רבה.
תבורכו, ושיהיה בשורות טובות, תפילה על חיילי צה"ל.
לגמרי, אמן, ממש אבל.
אמן.
חבר הכנסת מתן כהנא, המחנה הממלכתי, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום בן ואריה.
טוב, תהליך איך אני אקרא לזה, נתניהויזציה שלכם מואץ, אני עכשיו דווקא תוקף משמאל, ואתם מתיישרים היום עם ההודעה שבאה בעצם להטריס מול האמריקאים ומול העולם, ששוקלים להכיר במדינה פלסטינית באופן חד צדדי.
אני חושב שזה לא קשור לנתניהו, אני חושב שהעמדה שבוודאי עכשיו לדבר על מדינה פלסטינית זה הזיה מוחלטת, אתה יודע היטב שהעמדה שלי באופן כללי, שדיבור שמדינה פלסטינית לא באה בחשבון, כי המחשבה הזו שיכולות להיות כאן שתי מדינות בקווי 67, שחיות בשלום אחת עם השנייה, היא לא רלוונטית, אבל נשים את זה רגע בצד. האמירה שעכשיו לדבר על זה היא הזיה, אני חושב שהיא משותפת לכל קצוות החברה הישראלית, אולי כמעט, ולכן אני דווקא שמח על האמירה החד משמעית שיצאה מהממשלה היום.
אבל אולי דווקא הנימוק שאנחנו מתנגדים לצעד חד צדדי, עלול להחביא בתוכו את החשש שלי, שאוקיי, אם יהיה מסע ומתן ויתנו לנו תנאים שיראו לנו, אז אפשר.
תראה, אני לא מכיר את השיקולים של נתניהו, אני יודע להגיד לך בהקשר של העמדות שלי בנושא הזה, אני חושב שבהקשר הזה הן משקפות די נאמנת העמדות שלך.
יופי, אני מנסה, אז תלכו חבוקים לעבר האופק, תשאירו אותי פה לבד לסבול בחושך.
לא, אתה לבד ממלא, לא משנה.
תראה בן, אנחנו עכשיו במלחמה, מלחמה נגד אויב שהוכיח לנו בצורה הכי ברורה שיכולה להיות בעולם לצערנו, שכל מה שמעניין אותו זה לרצוח אותנו. 83% מהאוכלוסייה של האויב תמכה ושמחה במה שקרה בשבעה באוקטובר. ולכן כל דיבור עכשיו, תוך כדי מלחמה...
טוב, טוב, אל תיקחו אותי ברצינות, מתן, אני גם לא חושב שאנחנו הולכים להקים עכשיו מדינה פלסטינית, ושאין לזה הרבה סיכוי, סתם כיתרתי. אני רוצה ללכת איתך לנושא...
רגע, מילה אחת, אני כן חושב, אבל אפילו אם אתה נגד זה, אז צריכים באמת מול האמריקאים, בסוף, אני לא מאלה שחושב שצריכים לזלזל במה שהאמריקאים מבקשים, ואני חושב שצריכים לקחת מאוד מאוד ברצינות את הבקשות שלהם, ואת הדרישות שלהם, ואת הצרכים שלהם. אבל פה בנושא הזה אני חושב שכן, אם נפגין חזית מאוחדת, הם יבינו שזה לא לעניין.
אם אתה מתעקש לדעת את העמדה שלי, אז אני חושב שאם האמריקאים יביאו את הדיל הגדול שיכלול גם עסקה עם סעודיה, זאת אומרת נורמליזציה, שלום עם סעודיה, הפלת שלטון חמאס, כן, חמאס לא שולט ברצועה, והסדרת משהו שאפשר לחיות איתו, אבל באמת, בצפון, תמורת זה שנדבר, זאת אומרת, נגיד משהו מורפל שאמרנו כבר 20 פעם, כולל נתניהו, שאנחנו ממשיכים להאמין בפתרון שתי המדינות, בתנאי שזה יהיה מסע ומתן בילטרלי, ללא תנאים מוקדמים, בסוגריים, זה אף פעם לא יקרה, אז אני הייתי לוקח את הדיל הזה, ואריה לא, וכנראה שגם אתה לא, בוא נפסיק עם הנושא הזה עכשיו, כי הוא עוד לא קרה, כי אני רוצה לשאול אותך על רפיח, כי זה, כמו שאתה בטח יודע, נושא הרבה יותר רלוונטי. כרגע, נתניהו מדבר על זה שהוא רוצה פעולה ברפיח עכשיו, שתסתיים עוד לפני הרמדאן. אני יודע מהמערכת הביטחון שבה אף אחד לא מתלהב, גם לא לגמרי מוכנים ברמת 1.5 מיליון פליטים. לעומת זאת, גנץ ואייזנקוט אומרים, בוא נשתמש ברפיח כשוט. זה יהיה הלחץ שלנו, גם מול חמאס, מול מצרים, מול כולם. נצליח לייצר דרך השוט הזה עסקת חטופים, ואחרי הרמדאן נלך לרפיח. הרי אנחנו לא מתכוונים ללכת לאף מקום לפני שנהרוג את כל החמאסניקים שם. מה אתה אומר?
בן, אני נמצא עכשיו במצב מביך ששאלת שאלה ארוכה והתשובה שלי תהיה יחסית קצרה. התשובה שלי שבסוף אני חושב שבהקשר של רפיח, לכולנו ברור שנצטרך לטפל ברפיח, אבל אני חושב שבאותה מידה ראוי שלא נקיים את השיח הזה בתקשורת, כי בסוף זה שיח מבצעי. זה שיח מבצעי של איפוי, של יכולות, של מתי הזמן הנכון. בקיצור, לא נראה לי שנכון לקיים את השיח הזה בתקשורת, אבל אני כן מאלה שחושבים שלא נוכל להגדיר שמוטטנו את שלטון החמאס בלי שטיפלנו ברפיח טיפול שורש.
יכול להיות שהייתה שגיאה... שזה לא היה כזה קצר, כן ארי.
יכול להיות שהייתה שגיאה לא להתחיל ברפיח, להתחיל בפילדלפי, לנתק את רצועת עזה מצינור ההספקה, ואז ללכת במקביל או בדירוג לצפון ולמרכז?
אז אני אומר כך... אני לא ישבתי בדיונים כשההחלטות האלה התקבלו, ובחוסר הידיעה של כלל הנתונים זה נראה לי טעות. אבל אני מאלה שחושבים שהיה נכון להתחיל בהחלט לגדוע את קו החיים של החמאס בהקשר של העברת והספקת תחמושת וכולי, אבל אני פה במעט צניעות מודה שאני לא מכיר את כל השיקולים.
חבר'ה, זה לא, אני חושב שהייתה, לא הייתה טעות להתחיל ברפיח, יש עוד מיליון מכלולים פה, וגם אם היינו מתחילים ברפיח לא היינו גודים שום דבר, ישבנו על פילדלפי ולא גדענו כלום. יש פה כותרת מעניינת בוושינגטון פוסט עכשיו, איראן לחיזבאללה, אל תיתנו לישראל סיבה לצאת למלחמה, זה מעניין. זאת אומרת, בעצם האיראנים לא רוצים פה לאבד את הנכס שנקרא חיזבאללה, על הקשקוש הזה של הנכס הקטן שנקרא איראן. מה אתה היית עושה בצפון, מתן? שנקרא חמאס, אתה צודק. איך אתה היית פותר את הבעיה המאוד מאוד לא פשוטה שם בצפון?
כן, אכן הבעיה מאוד לא פשוטה, אבל צריכים לזכור שממשלת ישראל החליטה שעושים את זה מה שנקרא פרה-פרה. מתחילים בדרום, ואחרי שמטפלים בדרום, אם נדרש, נעבור צפונה. לדבר הזה יש השלכות נרחבות, בסדר? נרחבות מאוד. ואני חושב שהאינטרס של מדינת ישראל כרגע הוא לא להיגרר למלחמה כוללת בצפון. למרבה ההפתעה זה גם האינטרס של חיזבאללה, אבל זה לגמרי לא אומר שאנחנו לא נגיע לאיזה מיסקלקולציה שתביא אותנו למלחמה כזו. היה ונצטרך, אני יודע להגיד לך שזה לא אידיאלי, וזה תהיה מלחמה לא פשוטה בכלל, אבל מדינת ישראל ערוכה להילחם בכמה חזיתות בו זמנית, את זה אני אומר לך גם מהמידע שלי כחבר ממשלה לשעבר וחבר קבינט, וגם בתור אלוף משנה ומפקד טייסת בחיל האוויר, שלזה התאמנו ולזה נערכנו כל השנים. אז אני אומר שוב, עדיף שלא, אם נצטרך נוכל לעשות את זה. אני כן חושב שאפשר להגיע שם לאיזה מתווה סטייל 17-01, גם בלי לעבור דרך סבב מלחמתי.
אם זה מה שאיראן רוצה ולא מדובר בספין או בהונאה, אלא זה באמת הכוונה שלה, אז אולי אנחנו צריכים לעשות ממש ההפך. כלומר, אם הרעיון האיראני הוא לפוצץ מתקן גרעיני קרקעי בנובמבר ערב הבחירות בארצות הברית, במצב שהכוחות לא מסוגלים להגיב, והיא שומרת את חיזבאללה לשעה הזאת, אז אולי נכון לחתור לפגיעה משמעותית מאוד בחיזבאללה הרבה קודם.
לקחת את זה מאוד רחוק, אריה, את השאלה הזו. אתה יודע, עירבת פה דברים שהם בתיאוריה הם בהחלט יכולים לקרות, אבל אני לפחות לא מכיר משהו בסגנון הזה. אני שוב חושב שמדינת ישראל, אנחנו מעצמה אזורית, אנחנו לא מעצמה עולמית, אנחנו צריכים להכיר במקומנו וביכולותינו. אז אני אומר, אנחנו יכולים להילחם גם בחיזבאללה עכשיו, אנחנו ננצח אותם בוודאות. זה לא יהיה פיקניק.
אבל בניגוד לחמאס, אתה אומר, אנחנו לא יכולים להשמיד או להפסיק את קיומם, אז חבל על המחיר הכבד.
אני אומר, ברור שבסוף מלחמה עם חיזבאללה לא תיגמר בזה שחיילי צהל צועדים ממצד ניצחון בבירות, וברור שזה ייגמר באיזשהו הסדר מדיני, שכולם מבינים שאפשר גם להגיע אליו בלי הסבב הזה, לכן עדיף לכולם.
שאלה אחרונה, חבר כנסת כהנה, אתמול מסיבת תאונאים של נתניהו, מישהו שאל אותו על הקריאות להקדמת הבחירות, זה קריאות שעל פי כל הסקרים והמדידות, רוב גדול בציבור שותף להן, והאדם בעצם לא הבין על מה מדובר, ואמר, מועד הבחירות קבוע בעוד כמה שנים, הוא איתנו או שזה הלך הרוח וצריך פשוט להבין את זה?
אני חושב שהוא לא לגמרי חי את המתרחש ביחידתו,
החייל אינו כן.
החייל אינו חש שאתה מתרחש ביחידתו. אני בגדול התוודעתי לאחרונה לאנשים שהקימו איזו יוזמה שנקראת תיקון 2024.
גם אני.
אני חושב שיש בזה משהו מאוד הגיוני. בסופו של דבר הם אומרים, בואו כולם עכשיו ייכנסו לאיזו ממשלה ציונית רחבה, שתיתן מה שנקרא, כולם יהיו ביחד, ועוד פחות מתוך שנה נצא לבחירות בתאריך מוסכם. בעיניי זה גם יאפשר לנו לנצח ביחד במלחמה, וגם לא לריב יותר מדי לפני בחירות.
חבר הכנסת נתן כהנא, תודה.
תודה רבה לך.
חברת הכנסת מירב בן ארי, יש עתיד, לשעבר יושבת ראש ועדת הביטחון הפנים, שלום.
שלום לך.
שלום. סיבו, אני רוצה להגיד לכם משהו חשוב.
כן, את לא צריכה מראיינים, זה קטן עליי.
בניגוד לכל מה שתגידי אחר כך?
לא, אני רוצה להגיד לכם משהו חשוב, אוקיי? סבבה שהייתי יו"ר הוועדה לביטחון פנים. אבל עכשיו אני יו"ר סיעת יש עתיד ומרכזת האופוזיציה. ואני חייבת להגיד לכם, כי עם שכן אני מרגישה מאוד בנוח, שאני מרגישה שכאילו תמיד יעלה איזה שר, גבר, תמיד יגידו השר הביטחון פנים לשעבר. אני אוהבת את שניכם, ואתם יודעים שאני לא חושדת
לא לכם. לא הבנתי, אני לא מצליח להבין מה אתם אומרים. תגיד, דברי איתנו דוגרי, אנחנו חברים. אפילו של אריה, כן.
מירב בן ארי, יו"ר סיעת יש עתיד, מרכזת האופוזיציה.
לא,
במקום הלשעבר,
זה התפקיד שלי היום.
אבל לא צודקת, אני שונא את הלשעברים.
נכון, אני לא אוהבת את זה, חבר'ה.
בואי אני אסביר לך, אז בואי אני אסביר לך, זה לא בגלל שאריה, כמובן אני אין מה להאפשר לו את הלדעת, שאריה הוא איזה מזוגן. זה בגלל שאנחנו...
רגע,
זה בגלל שנושא השיחה שלנו זה בדיוק התפקיד הקודם שלך.
אין בעיה,
אנחנו רוצים לדבר על הרמדאן וכו'. וזה לא, אנחנו פה פמיניסטים שנינו, מה זה, תשמעי רגע, אבל בואי, מכיוון שהפסקנו בדיוק עם האמירה של נתניהו על הבחירות, תגידי על זה משהו?
רגע, רק מה היה, כי פשוט אריאל הייתה פה
הייתה מסיבת עיתונאים, מישהו שאל אותו, תגיד, קוראים להקדמת הבחירות. אז הוא אמר, בחירות, כי יש להם תאריך בעוד כמה שנים, מה אנחנו רוצים ממנו?
הוא לא באירוע, הוא כנראה לא מבין, הוא לא מסתובב. הוא היה לדעתי פעם אחת בשיקום, אני הולכת לשיקום בתל שומר כמעט כל 3 שבועות, הוא לא מסתובב במשפחות שקולות, אולי, לא יודעת, אולי הוא אצל 4, אני יכולה לך שאני הייתי קרוב ל-100 שבועות, אולי יותר, אני בקשר רצוף, אולי יותר, אני גם לא מדברת על זה, אני לא מעלה תמונות, כי זה לא מעניין אותי ברמה האישית, זה מעניין אותי ללכת לשיבה, לא מעניין אותי...
100 שבועות זה אירוע קשה מאוד.
נכון, כן. אבל זה התפקיד שלי, חברת כנסת, מאז השביעי לאוקטובר, להידפק בדלתות, לפעמים גם לשבת בצד בנימוס, ולפעמים גם להיות בשיחה עירה עם משפחה, שכשאני נכנסת לשבעה האחרונה שהייתי ביום שישי, של קליימן, של אלון, עוד לפני שהתיישבתי, קראו לי ההורים, בואי מירב, אני רוצים לדבר איתך. אז תאמינו לי שאני מסתובבת בין משפחות השכול, הרבות שהצטרפו לצערנו הרב, לבין השיקום, לבין גם, צריך לומר גם מאז השביעי לאוקטובר, גם משפחות, אתה יודע, של נרצחי השביעי לאוקטובר.
אבל מירב...
וזה לא השיח בתוך הציבור. השיח בתוך הציבור, רק אני אגיד משהו אחד, אני אעשה את הקלוז'ר, הוא שכל עוד גדי ובני בתוך הממשלה לחכות, מהרגע שהם ייצאו, בעצם אני מאמינה שהמדינה כאן תיכנס לאירועים של הפגנות שלא היה... מה שנקרא המשל של הרפורמה, זה יהיה גן ילדים לא מעט מה שיהיה, ולכן כשהוא חושב לעצמו שהוא יסיים את ה4 שנים, אותו תפקיד שלו, הוא פשוט טועה.
הוא יודע שלא, הוא יודע שלא, הוא יודע שיהיו בחירות, אחרי המלחמה היא קבעה תאריך בחירות, הוא יודע.
הלוואי שהייתי בטוח בזה כמו שלכם, אריה, מה רצית לשאול?
אני רציתי לשאול בנושא הר הבית באמת, להגיע לנושא שלשמו התכנסנו, עוד מעט רמדאן, וברמדאן לעתים תכופות יש מהומות בתוך הר הבית, סביב הר הבית. האם טוב בעינייך להחליט, שממשלת ישראל תחליט היום, שסוגרים את הר הבית, אין יוצא ואין בא בכל חודש הרמדאן? לא ערבים, לא יהודים, לא אף אחד.
אז אני רוצה לעשות סדר, מכיוון שהייתי יו"ר הוועדה לביטחון פנים, וברמדאן אצלנו היה רמדאן אחד השקטים, אם לא, אתה יודע, לא זוכרת בעבר, אבל בטח בשנים האחרונות, תוך כדי שנשמרה הזכות לעלות להר הבית, תוך כדי שהכי הרבה יהודים עלו להר הבית בשנה שלנו, ואין שום סיבה להגביל, פשוט צריך לנהל את זה בשכל, ברגישות, ובעדינות, ובהבנה שאנחנו נמצאים בתוך מלחמה.
אז זה העניין,
ולכן,
הסיטואציה
כן, שיכולות להיות הגבלות מסוימות, בוודאי, צריך כמובן לתגבר גם בכוחות שיש לזה משמעות, אבל עם זאת, ההר צריך להישאר פתוח למבקרים בו, ובוודאי גם בסוף להבין שאפשר לנהל את זה עם כל הכבוד לממשלה הזו שאני לא מאמינה לה בכלום, יש לה אחריות כלפי האזרחים, היהודים והערבים, להמשיך ולתת להם לעלות להר הבית, גם בחודש הרמדאן, כפי שעשו בשנים קודמות. עשו בשנים קודמות גם ברמדאן, ואפילו, אתה יודע מה, אני לא שכח שהייתי אצל דורון, תורג'מן, מפקד מחוז, שהיה גם בתקופה שלי, ואפילו בכניסה לא תאמינו לשער שכם, במקום בלגן, היו דוכנים של אוכל, של שתייה, של אנשים באו בסוף, כי גם בסוף זה חג, בסוף זה חג, צריך לזכור, עם כל המתיחות, אפשר לנהל את זה אחרת, פשוט איך הנהגה ראויה, שקודם כל מקשיבה ונותנת לשוטרים לנהל, בטח למפקד המחוז שהוא מספיק מיומן, ועם זאת, גם עושה את זה ברגישות, כי כן, אנחנו בתוך מלחמה, מלחמה על הקיום שלנו פה, אי אפשר פשוט לסגור את ההר, אריה. שנינו יודעים את זה שזה פשוט...
למה לא נכון?
ניר פיזית אפשר. ניר דבורי פרסם אתמול מהמסמכים שהתגלו בעזה, מסמכי חמאס, שמגלים שאחת הסיבות המרכזיות למתקפה בשבעה באוקטובר, יש שם הזכורים ישירים לעלייה של בן גביר להר הבית כשר בממשלה, לאמירותיו על תפילות היהודים במקום והחמרת תנאי האסירים בבתי הכלא. עכשיו, אני לא מאלה שמאמינים שאם רק לא היה בן גביר הזה, כולנו היינו פה...
אתה יודע ש...
לא, יש גם לא... אני לא.
רגע, נתניהו אמר ב-2016 שיש לו תוכניות מפורטות, והוא יודע בדיוק למה להיערך. כלומר, זה תוכנית ישנה.
אבל אני בכלל, לכן הוספתי שאני לא הקונספירציה, המואמרות האלה, זה לא, אני לא הקהל שלהם, ועדיין גורמי הביטחון אומרים שאם מה שהוא דורש לעשות יקרה, זאת אומרת, הוא דורש לסגור כמעט לגמרי, להתיר לכניסת פלבלים מגיל 70, ודיכטר פעם אמר מגיל 70, אבל באישור ההורים.
אני רוצה להגיד לכם משהו, זה הדברים שיכולים להעביר את המזרח התיכון. אלו בדיוק הדברים. ההחלטות, באמת, החסרות אחריות האלה, זה מה שיכול להביא לנו את הנזק. הרי זה לא פעם ראשונה שיש רמדאן בהר הבית. וודאי שתמיד היו תקופות קשות, ברור שזו תקופה הכי מתוחה. אבל צריך לדעת שיש לנו גורמי ביטחון, יש משטרה, יש מפקד מחוז מיומן. תנו לגורמי המקצוע, גם מהשב"כ, גם משרד הביטחון, גם הצבא, לנהל את האירוע הזה. אם תגבילו לפי 70, זה כמו שתגר בתהר.
את שומעת שכל המומחים, כל אחד זורק מספרים אחרים, אחד אומר מגיל 45, אחד אומר מגיל 70, אחד אומר בכלל, כל אחד, המומחים יש להם דעות שונות, למה את מאמצת דווקא מומחה אחד?
מי זה המומחה אחד?
אז הצבא אומר מגיל
45. לא, לא אמצתי מומחה אחד, בכלל לא. בכלל לא, דרך אגב, אמרתי להקשיב לגורמי המקצוע,
אבל יש שלושה גורמי מקצוע שונים, משטרה, שבק, צהל.
אז אני, יש לי תחושה, שנייה רגע, שאם תפריד את כל הגורמים הפוליטיים, את כולם, שים בצד, כנס את גורמי המקצוע כולם, שבק, משרד הביטחון, משטרה, כל מי שרלוונטי, כולל מג"ב, שבהחלט מנהלים גם את מחוז ירושלים, שים אותם בחדר אחד ותגיד להם, שבו אתם, תנו לנו מסקנות לקבינט. כי זה, אגב, זה גם צריך להיות פה החלטה של הקבינט בסוף. כי זה תוך כדי מלחמה. בואו תביאו לו, אני עוד לא ראיתי שברגע שיש המלצות כאלו, באים שרי הממשלה ואומרים לו, הרי בסוף גם לממשלה מאוד נוח לקחת את המלצות גורמי הביטחון. ובצדק אגב, כי זה בעצם בשביל זה הם שם. עוד לא ראיתי, זה שכל אחד זורק משהו בצדר, אבל תתכנסו ביחד ותקבלו החלטה ותאפשרו לנהל את האר בצורה מקצועית, כמו שהיו בשנים קודמות. והנה נתתי לכם גם דוגמה גם מרמדאן אחר. רמדאן שבו אנשים הגיעו, התפללו, ובסופו של דבר וירדו מההר והלכו לביתם. ואגב, גם על יהודים, אריה, אתה זוכר שאני הייתי אור הוועדה, דיברנו הרבה, אתה זוכר שגם עשיתי על זה דיונים בוועדה שלי, וכל הזמן דעתי
שיהודים
גם
יעלו להר. רגע, אני רוצה להבין, הוא הפעיל עלייך לחץ פסול?
חס וחלילה.
נצלת השפעתו התקשורתית וכאלה?
בכלל לא, הוא מאוד התעניין, הוא מאוד התעניין.
ונדמה לי שגם מספר המבקרים עלה מאוד בתקופה.
הכי גבוה, הנה אני אומרת לכם, כי צריך לדעת ולהבין שהמקום הוא מקום הקדוש ביותר, בטח לעם היהודי, בשביל המוסלמים זה סמל, ובשביל כל, אתה יודע, בסוף המקום הזה, ירושלים, הוא מקום כל כך רגיש, איך לנהל אותו בתבונה ובמקצועיות, ובשביל זה הכנסת. יש גורמי מקצוע, תקשיבו להם, כנסו אותם, ותנו
מצוות. מרכזת, יושבת ראש סיעת יש עתיד, ומרכזת האופוזיציה.
זה מרכזת האופוזיציה, יופי, חשוב לי.
תודה רבה.
תודה רבה.
ביי, להתראות.
פרסומות. אנחנו נגיד עכשיו ערב טוב לשרון שרעבי. היי שרון.
ערב טוב.
ערב טוב לך.
למי שלא יודע וזה מעטים, אחיו של שרון אלי חטוף ואח נוסף יוסי שרבי נרצח. ואנחנו כמובן מדברים על ההתפתחות הדרמטית למדי במטה החטופים, מטה המשפחות, כשרונן צור מודיע על עזיבה, וזה בעצם מתברר שזה בא בעקבות סוג של פנייה או דרישה או אולטימטום של חלק מהמשפחות שחששו מהזיהוי הפוליטי של צור, שמזיק מול הקואליציה, מול הממשלה, מול ראש הממשלה. האם שרון אני מדייק, כי אנחנו פוסעים קצת באפלה באירוע הזה, הוא רק עכשיו התרחש.
אני חושב שזה סוג של מפגש רצונות בין הצדדים. קודם כל צריך להגיד תודה לרונן שהחל מהשביעי באוקטובר עם היוזמה המדהימה הזאת של הקמת מטה שיפעל בהתנדבות למען החטופים, צריך להגיד לו תודה ולהוקיר לו תודה על כל הזמן שהוא עשה, על המטה המקצועי מאוד, על תהליכים הטובים שקרו בו, וזה עשה טוב למשפחות. בעצם הרגשנו ממש המטה הזה כבית, ואני חושב שלאור הרצון של רונן לעזוב, ולאור התאגדות של מספר משפחות כדי להנהיג מישהו אחר במטה, שברוח התקופה הזו אולי יעשה טוב יותר שיעמוד בראשה, אני חושב שהצעד הזה הוא צעד שהוא מתאים, נכון, גם למטה וגם לרונן, בסופו של דבר המטה הזה הוא מטה א-פוליטי, אין מקום לשים בתוך המסגרת הזו דעות פוליטיות שאינן משרתות את השבת החטופים, והייתי רוצה לראות יותר אנשים שמתאימים, שיכולים לקדם מה שלא הצלחנו עדיין בארבעה חודשים, שיכולים לקדם את השבת כל החטופים בשיתוף פעולה מלא יחד עם ממשלת ישראל, עם הגופים שפועלים למען השבת החטופים בצורה יותר חלקה, ושהמידע והתקשורת יעברו בצורה שקופה יותר ולא יהיה בעלת משקעים פוליטיים.
אז זהו, רציתי לשאול אם הרצון להחליף את רונן צור במישהו אחר זה רק בגלל הדימוי הפוליטי שהוא העניק למטה, או לתחושתך או לתחושת חלק אחר במטה הוא משך אתכם באמת לכיוונים לעומתיים נגד הממשלה, משהו שלא רציתם?
זה די מורכב וסבוך, שאלה טובה, אני חייב...
כן, כן, אני מצטרף אליך, שרון, שאלה מה מדויקת מאוד, של אריה.
אני חושב תקשיב, אתה יודע, התפקיד הוא תפקיד כפוי טובה, צריך להזכיר את זה. וכל צעד כזה או אחר שהמטה נוהג, או מעביר איזשהו מסר באמצעות הדוברות שלו, עשוי להתפרש כפוליטי, צריך להבין, העניין הזה הוא רגיש מאוד, וכל, תמיד יהיו טענות מצד משפחות כאלה, מצד משפחות אחרות, מצד גורמים פוליטיים נוספים שמנסים לקחת את המטה לאיזשהו מקום אחר. אני חושב אבל ברמת המקרו, אני חושב שרונן עשה עבודה טובה, מצד שני אולי צריך רוח חדשה שתאיר את המטה למקומות שנזכה להוביל יחד עם ממשלת ישראל החלטות נכונות טובות יותר, אולי בלחץ אחר או תחת מחירים שפויים כדי להשיב את החטופים הביתה, כי המטרה שלנו זה לא עכשיו לקדם אינטרס פוליטי של ימין או שמאל. אני תמיד אומר, אני, שרון שרבי, שייך למפלגת החטופים. האינטרס היחידי מול עיניי זה השבת האחים שלי ועם עוד 132 חטופים שנמצאים כבר כארבעה וחצי חודשים בתנאים הקשים האלה בשבי חמאס. וזה מה שאנחנו רוצים לראות כמשימה
לו. תגיד, שרון, אתה חתום על המכתב הזה שדיברנו עליו בהקשר של רונן? שפונה לרונן בבקשה...
לא, אני מי שמכיר אותי, גם בכל ערוצי המדיה, אני נטול פוליטיקה. אם יש משהו שאני יחתום עליו, שהוא בעל גוון פוליטי, שיגידו, הוא ימני, הוא שמאלני, הוא לא יודע מה, אוקיי, אני לא אהיה שם. אני אומר עוד פעם, כל דבר שהוא עשו להתפרש כפוליטי, לא תמצא את שרון שרבי כחלק מהפורום הזה.
האם אתה חושב...
אני מכבד כל דעה. אני מכבד כל דעה, אבל אני לא אהיה חלק ממנו.
כפולו-אפ לשאלתי, האם אתה חושב שבעצם יהיה עכשיו קו אחר למטה? כי אני עוקב כמובן גם תוקף הדור עבודתי אחרי המטה. אתם מאוד נזהרתם בכבודה של הממשלה ובצדק רב ובחוכמה, ואת רונן צור שמעתי רק ביום חמישי באיזה פאנל באלת שעמית סגל ואני ראיינו אותו, שדיברנו בדיוק על זה איתו, והוא אמר שהוא מאז שהוא התנדב לרכז את המטה הוא לא אמר מילה אחת על נתניהו באופן אישי או פוליטי, וכל מה שהוא עשה זה התמקדות במאבק הזה. השאלה היא אם אתה רואה אם אתה חושב שצריך לשנות את הקו.
אני חושב בעינה של רונן צור, אני חייב להגיד לך בחוויה האישית שלי, שהתדמית השתלטה על המעשה. כי בסופו של דבר רונן הוא דמות ציבורית, הוא דמות מזוהה פוליטית, עם מחנה כזה או אחר, ולכן אני לא בטוח שהפעולות שלו בתוך המטה שירתו את האג'נדה הפוליטית האישית שלו. אני חושב שלגבי העתיד, בנושא של המטה, אני מאוד מקווה, אני חייב להגיד לך שאני עוקב בדאגה אחרי המינוי שיבוצע, אם זה במסגרת של סוג של קבינט, סוג של נציגים מתוך המשפחות או נציגים זרים. אני חייב להגיד לך שאני עוקב בדאגה אחרי זה, כי מה שאני רוצה שזה יהיה ללא פוליטיקה. ואם תיכנס הפוליטיקה, זה פשוט לא יחזיק מעמד. ואנחנו נראה עוד פעם מלחמות יהודים, וזה לא ישרת את השבת החטופים. אני תמיד מזכיר, האינטרס העל של כולם זה להשיג את החטופים. רק ככה אפשר להשיג קונצנזוס של 100% מהעם.
שרון שרבי, אנחנו מצטרפים לתפילה של כולנו ושלך שיחזרו אחריך. תודה.
תודה רבה לך.
אמן ואמן. תודה רבה.
שלום ליאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה.
ערב טוב.
שלום בן. שלום אריה.
אז אלכסיי נבלני, האופוזיציונר הרוסי היחיד שאיים על מעמדו של ולדימיר פוטין, מת בגיל 47 בכלא, תסמונת המוות הפתאומי, כך הטוענים הרוסים. בטיימס הבריטי מתפרסם שיומיים לפני מותו הגיעו קציני FSB רוסים למושבת העונשין שבה הוא הוחזק באזור הארקטי וניתקו מצלמות ומכשירי האזנה רבים שהיו במקום. מה אנחנו יודעים?
תראה, אנחנו יודעים שיש את ההודעה הרשמית של שירות בתי הסוהר, שירות הכליאה הפדרלי של רוסיה, מיום שישי, ממש זמן קצר לאחר שנבלני מת לכאורה על פי ההודעה, והם אמרו, נתנו הודעה מאוד מאוד לקונית שאומרת שהוא חש לו בטוב, אחרי טיול בחצר, ואז הוא התמוטט, נעשו ניסיונות החייאה, אבל רופאים שהיו שם נאלצו לקבוע את מותו אחרי שביצעו בו ניסיונות החייאה ארוכים. אחרי זה דובר גם בעוד ערוץ טלגרם פרו משטר על כך שהמוות נגרם כתוצאה מקריש דם. אז זו הודעה של הגורמים הרשמיים, אבל כמו שציינת בפתיח, יש הרבה מאוד סימנים שהולכים ומתרבים, שמלמדים שיכול מאוד להיות שהדברים התרחשו באופן אחר לגמרי, כולל אותה ההגעה של קציני ה-FSB, שירות הביטחון הפדרלי הרוסי, לאותה מושבת עונשין, כדי לנתק מצלמות, לנתק מכשירי האזנה, וכך בעצם להסתיר ולמנוע כל תיעוד של מה שהתרחש. ואחת הטענות בעצם היא שאלכסיי נבלני חוסל עוד לפני יום שישי, אולי אפילו ביום חמישי כבר, אבל כל ההודעה הזאת היא בעצם הודעה שהוכנה מראש והכל היה מתוכנן, והוא לא מת אלא חוסל. השורה התחתונה היא כמובן שנבלני איננו בין החיים, והוא סיים את חייו באופן טרגי. כשם שהמוות הזה היה צפוי, הוא גם כמובן מאוד מאוד סמלי ועצוב, בהיבט הזה שעם מותו של נבלני במידה רבה מתה גם עבור הרבה מאוד רוסים התקווה לשינוי, התקווה לרוסיה אחרת. נבלני היה דמות פופולרית, מאוד, איש מאוד חריזמטי, אני ראיתי אותו במוסקבה לא פעם, והוא הוביל צעירים רבים שיצאו אחריו לרחובות והפגינו נגד המשטר הזה ושילמו מחיר וישבו במעצרים, ואין היום בספקטרום הפוליטי האופוזיציונרי הרוסי מישהו או דמות שהיא באותו קליבר, מה גם שהיום בגלל הנסיבות, הסביבה הפוליטית הרוסית היא עוברת דיכוי כל כך, דיכוי פוליטי כל כך משמעותי מצד המשטר, שכל גורמי האופוזיציה למעשה חוסלו, לא פיזית, ארגונית.
השאלה היא אם דווקא החיסול הזה לא יעורר גורמי אופוזיציה. אני מכיר דוגמאות כאלה שהיו אצלנו, שדווקא חיסול מנהיג מחתרת או מנהיג ארגון אופוזיציה העלה ונתן תמריץ לגורמים אחרים לרשת אותו ולהחליף אותו ולהפיל את המשטר.
כן, זו שאלה טובה. אם המקרה הזה היה מתרחש למשל לפני 5 או 6 שנים, אז הייתי אומר לכם שהסיכוי והסבירות להצטה של מחאה עממית ציבורית נרחבת מאוד ברוסיה, שעלולה לסכן את יציבות המשטר, הם סיכויים לא מבוטלים וסבירות לא מבוטלת. אבל מה, העיתוי הנוכחי שבו אנחנו מציינים בדיוק בעוד כמה ימים, שנתיים, להרחבת הפלישה הרוסית לאוקראינה, הרי שהמצב והנסיבות היום שונות לחלוטין. המשטר, כמו שאמרתי, דאג בשנים האחרונות וביתר סט בשנתיים האחרונות מאז הרחבת הפלישה לאוקראינה פשוט לרסק כל פעילות אופוזיציונית, לכלוא את כל המנהיגים הפוטנציאליים של האופוזיציה, או לגרום להגלייתם לגלות מרצון, לסגור את הארגונים שהם עמדו בראשם, כולל הארגונים של נבלני.
אנחנו לקראת סיום, אבל כאילו זה די לא יאמן שאחרי הקריסה וההתפרקות המטורפת הזאת באוקראינה, שהם היו אמורים למעוך אותה תוך יומיים ונכנסו לבוץ הזה, ועדיין אין שום איום על המשטר של פוטין. זה כאילו מה לא הבנתי?
אני חושב שאנחנו נוטים לפעמים לא להבין את הדברים, את הנסיבות ואת הדברים שמתרחשים ברוסיה פנימה. השלטון של פוטין, צריך להבין, הוא כל כך ריכוזי, והוא כל כך אוטוריטרי, שאין כל כך מקום לגילויים של מרידה במשטר עצמו. ואני רק אציין בהקשר הזה, שימו לב שבאוגוסט האחרון, כזכור, חוסל יבגני פריגוז'ין, שהיווה איום משמעותי רציני מאוד, יותר גבוה מנבלני, על המשטר, הוא כמובן חוסל בהתרסקות של המטוס, והיום, או ביום שישי יותר נכון, למעשה חוסל האיום מהצד השני שהוא נבלני, וכך בעצם פוטין למעשה ריסק את כל המתנגדים המשמעותיים לו.
זה היה מעניין, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה, תודה לכם.
סיימנו, עורכים מפיקים אסף נבו ושר פלסנר, אחראי לשידור בני שאולסקי, עורכי הדיגיטל מיכל קדוש, אני רומן, רונן שבתאי ואיתי ניקסון. אחינו ספורטים קופן ושיר, ואתה לא צריך לדבר כל הזמן כל כך נגד פוטין, אריה.
לא, לא נעים לי, זה גם מפחיד, אבל אני לא נגד, אני רק שואל שאלות.
אתה בעד. טוב, נדבר על זה מחר.
טוב.